נדבר קצת בענייני דיומה על ראש חודש. היום שיעור א' יזכה לשמוע אצלי בבית. נתחיל מענייני דיומה. הגמרא בתענית בדף י' א' אומרת, בשכר שמריב עצמו בשני רעבון ניצול ממיטה משונה. אומר רש"י, בשכר שמצייר עצמו כשישראל בצער. כשאדם מרעיב את עצמו שישראל בצער, אז הוא ניצול ממיטה משונה. הגמרא ממשיכה על יוסף, יוסף הצדיק, שכל שני הרעב במצרים לא היו לו ילדים. איך אנחנו יודעים? שנאמר, וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב. יוסף עד כדי כך הפסיק את כל ההתפתחות האישית שלו בגלל שיש צרה בעולם, גם לעם ישראל, כן? הוא הפסיק את הכל והתמסר לצרת הציבור. תוספות פה מהיר, שבאמת יוסף הוא במדרגה עצומה, כי הרי יוכבת נולדה בין, כתוב שיוכבת נולדה בין החומות, גם זה היה בימי הרעבון. אומר התוספות, יוסף הצדיק זה מידת חסידות. אנחנו תמיד רגילים להגיד יוסף זה המייסה. יוסף זה המייסה שחי באידיאליות, בחיים שמיביים. יוסף תיקן את תפיית מוסף, ככה כתוב בזוהר. יוסף הוא התוספת, הוא החסידות, הוא ההתעלות. אבל יוסף באמת מגיע למדרגה האצילה שאנחנו קצת אצלנו נוגעים בקצה כפות רגליו של יוסף ומנסים להתעלות, שהציבור נמצא באיזה מצוקה להתחבר. הגמרא פה ממשיכה ואומרת, בזמן שישראל שורים בצער ופירש אחד מהן, באים שני מלאכי השרת שמלווים אותו לאדם ומניחים לו ידיהם על ראשו ואומרים לו, פלוני זה שפירש מן הציבור, אל ירא בנחמת הציבור. היא אומרת, אני אידך, בזמן שהציבור שרוי בצער, אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום עלייך נפשי, ואם עושה כן וכולי, הכתוב עליו אומר. ואז הגמרא אומרת, ואף צדיק גמור צריך לצייר עצמו. איך אנחנו יודעים? שכן מצינו במשה רבנו שצייר עצמו עם הציבור. איך אנחנו יודעים על מוישה רבנו שהוא גדול הנביאים, שנאמר, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, וכי לא היה לו למשה קר אחת או כסת אחת לשב עליה? אלא כך אמר משה, הועיל וישראל שרויים בצער, אף אני אהיה בצער. וכל המצייר עם הציבור זוכה ורואה בנחמת הציבור. והגמרא ממשיכה. הסיפור הזה של משה רבנו הוא חשוב, אנחנו נגיע לזה בהמשך. גם יש, כשיוסף מתוודע לאחים, אז כתוב בפרשת ויגש, אם אני לא טועה, במקץ, סליחה, שכתוב וישא מסעות מפני השם, ואז הפסוק אומר, וישתו וישקרו עמו, שתו איתו, עם יוסף. אומר רש"י, ומיום שמחרו לא שתו יין ולא הוא שתה יין. מאז שהם הגיעו למדרגה כזאת נמוכה שמחרו את האחים שלהם מאותו רגע, זה הרבה שנים כבר, לדעתי זה כמעט 20 שנה, לא צריך לעשות את החשבון, פחות אולי, לא שתו יין כי לא יכלו לחיות בשמחה, שהמציאות היא חסרה, משהו לא יכול להיות, אי אפשר להיות בשמחה. נחלקו הראשונים, למה דווקא אצל שמשון התורה אומרת שיהיה נזיר מבטן, שמורה לא יעלה על ראשו. אז הרלב"ג אומר, בגלל שהתורה ידעה שהוא הולך להיות עם משיכה לנשים, אז עשו איזה דבר מונע ואמרו לו תהיה נזיר כדי שזה לא יהיה יותר מדי. כמובן הברבנה לא מקבל לחלוטין, והוא אומר בדיוק הפוך. אבל כפי האמת רצה אל יתברך ששמשון ממאי אמו יהיה נזיר, כדי שישמר מן היין וכדי שיהיה מזגו מתחלף ואויב למזג הפלישתי, כמו שכתבתי. וגם לסיבה אחרת, ולפי שהוא גלוי לפניו הדברים הזרים שיהיה עתיד שמשון לעשותו, רצה יתברך שלא יחשוב אדם שיהיה מעשיו שכרות. אתה רואה מה שמשון עשה, הכל משכרות. לא, דע לך, לא משכרות, זה הכל ממחשבה אלוקית, עם, עם כוונה אמיתית, פנימית. שמשון הוא לא בינוני, הוא הכי גבוה. שלא תחשוב, הוא לא ישתה. ואז אומר הברבנל דברים מופלאים. וגם ציווה שינזר כדי שלא יעלה מורה על ראשו, ויסר אותיו טלטלים שחורות כעורב, כאילו הוא מתאבל עד שיבוד ישראל והיות הפלישתים גוברים עליהם. שמשון כל הזמן שהוא מהלך, זה לא שיער, זה שיער של אבלות. הוא לא, הוא הולך ומהלך בכל מקום בצער על ישראל. כל מה שהוא עושה זה בגלל שצערו על ישראל. מי שמכיר דוקטור אפלבוים, השם יקום דמו, ביום של, יום לפני החתונה של הבת שלו בקפה הלל, עלה בשרי השמיים. הוא הקים את תרם, מי שמגיע לשערי צדק למיון שם, לדברים מסמכים, רואה את התמונה שלו בגדול. הוא היה אחד הרופאים המובחרים באמת, והוא כל תקופת הפיגועים בירושלים לא היה מסתפר. והוא היה אדם מכובד, הוא היה בצער על ישראל. הוא לא יכל, לא יכל לשמוח, לא יכל, הוא לא יכל להישאר אדיש. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה דמות כזאת כמו שמשון, שתהיה מהלכת וכולם ידעו שיש צער לישראל והוא לא, אין לו מנוח לכף רגלו. עד שתמיד מפני זה יחשוף להינקם מהם. הוא כל הזמן יש לו משהו שמזכיר אותו והוא לא מרפא שהוא צריך לנקום מהם. בתוך הגורה הגואלת בהקדמה פה הוא כותב, לימדנו רבנו הרי נקפרת משכבו מאות פעמים, וכך גם הורנו והדריכנו כשנשאל מה לעשות כאשר מצטרפים תלמידים חדישים לשיעור וחסר להם היסוד. והשיב, לא ראיתם בשיעורים כאן? צריך לחזור על היסודות עוד ועוד עשרות פעמים ומאות פעמים ואפילו אלף פעמים. מהו עניין הברכה בתורה תחילה, ברכת אשר בחר בנו מכל העמים, שהם ידעו רבותינו בש"ס כי יסוד ושורש לקיום השם בארצו, רק מתוך אשר בחר בנו מכל העמים יש גישה לבנתן לנו את תורתו. לאומיות של עם זו יצרתי לי, לאומיות של ממלכת כהנים וקדוש, זה יסוד האמונה, ומתוך זה ניגשים לתורה. ומכאן החיוב הגדול של הגאון שהיה משננו רבנו מאות פעמים, ללמוד אמונה מהכוזרי דווקא, שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. ומכאן יחס של חרדת קודש נוראה לספר קדוש וטהור זה, כשביקרנו את רבנו הרי נקפרת נחשבו בחודש כסלו תשמ"א, ביום שאחר הצהריים בבית החולים שערי צדק, לאחר הניתוח הנורא שקרתו לו את הרגל, מצאנו שוכב במיטתו בלי להזיז איבר, פניו חברות כסיד ממש. אמרנו שלום, והרב אף לא הביט בנו. כשנאמר לו שעוד מעט מגיעה שבת קודש, נראה איזה שביב של חיוך בקצה שפתיו. ואז נאמר לו שבמכון מאיר התחילו השבוע ללמוד את ספר הכוזרי. והנה לפתע בבת אחת השתנו פני הרב, אורו פניו וחזרו להיות כבעבר. לא זו בלבד, למיד אמר, כוזרי? איך עם את ראשו כמעט? סידר את הכיפה על ראשו והמשיך הגאון, ומתוך כך הכין מדבר על הגאון, על ההרצה הנורא של רחם מבולושין לגאון בהקדמה לספר דצניותה, ועוד, ועל החיוב של הגאון שלמדו ספר הכוזרי. זה היה ממש מעשה פלא של שאיבת אוצרות חיים ממקור החיים, שלא כמידתם האנושית הפרטית אלא כמידתם הציבורית הסגולית. ומכאן המשך החיוב הגדול שלימדנו ללמוד ספר המהר"ן מפראג, גדול העולם, שבמרכזם פרק י' א' שבנצח ישראל, המבאר את ערך קדושת הכלל כעיקר ושורש כל ענייני האלוהים של ישראל. באחד השיעורים באורות התשובה לימדנו שלהרגיש שצרת הציבור זו עבודה גדולה, זו גדלות לאומית. ואז פרץ באמצע השיעור בבכי מר על היהודים היושבים עוד עדיין בגיהנום שבגלות רוסיה, וצריך להרגיש את הצער, דקירות בעומק הלב על האיסורים הנוראים הללו. מתוך כך הבנת העניין המחודש של ישיבה המרכזית, מרכז הרב, לימוד תורה ושקידת תורה ומסירות נפש עליה, מתוך קדושת הכלל, מתוך השייכות והקשר והאחריות לאומה, למדינת ישראל. וכך אמר פעם שאחת מדרכיו להתבונן בשייכות של תלמיד לישיבה, מתוך ההקשבה וההתבוננות בברכת אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו שהוא מברך. צריך לא להישאר אדישים, צריך להיות קשובים למה שקורה, אי אפשר להמשיך ללמוד באדישות. מה לעשות באופן הפרקטי? אני חושב שאפשר ללמוד ממוישה רבנו. מוישה רבנו יכל ללכת להילחם איפשהו, תשים קרית, אתה ניצא בבית המדרש, תלמד עם כוונה יותר מעולה. אדם צריך עוד משהו, אל תישאר אדיש, תגדל, תצא מהאדישות, תהיה יותר גדול. עקיבא שלנו עכשיו נסע בירושלים, אומר, כל תחנת אוטובוס יש שם שוטרים, מחפשים. פעמיים הוא נסע עד הגבעה הצרפתית, עצרו על חפץ חשוד, פיצצו כלום. אנחנו צריכים, יש לנו אחריות להרים את התודעה, להרים את המבט, להרים את השייכות. בשונה מכל מה שהקראתי, אנחנו נמצאים במציאות שאנחנו יכולים לקבוע מה יהיה הסדר יום. וזה תלוי בבית המדרש, כמה הוא יתרומם, כמה הוא יתעלה, כמה הוא יהיה ספוג בצרת הציבור מתוך גדלות של תורה.